מסכת בבא בתרא דף ל"ז, נתחיל בעמוד הקודם חמש שורות מלמטה. אמר רבי ישמעאל, במה דברים מורים בשדה הלבן? אמר רבי ימד, רבי ישמעאל, שמע לרבנן. היו לו 30 אילנות ממטה, 10 לבצעה, אכל 10 בשנה זו, ו10 בשנה זו, ו10 בשנה זו, הרי זו חזקה. אומר במשנה רבי ישמעאל, אמנם למדנו שאדם שהחזיק בשדה 3 שנים, ולאחר מכן בא בעל הקרקע הקודם, והוא טוען ואומר, השדה הזה שלי? המחזיק אומר לו, אני כבר החזקתי כאן 3 שנים, והשטר, הפסקתי לשמוע עליו, כי ראיתי שאתה לא מחית 3 שנים. הדין הוא שאכן נאמן. אבל תנא קמא אומר, צריך שיהיה 3 שנים ממש. ואילו רבי ישמעאל אומר, אם באותו המקום זה שדה הלבן, דהיינו שדה תבואה שאכן צומחת שם התבואה פעם בשנה, אז צריך 3 שנים. אבל אם זה שדה האילן, ויש שם כמה אילנות, וכל אילן עונת הקטיף של הפירות שלו זה זמן אחר, אז אם הוא כתב פה פירות בשלוש עונות, כגון שיש פה ענבים, ויש פה זיתים, ויש פה תאנים, כל אחד בזמן אחר, אז אם הוא כתב את שלושת הפירות האלה שלוש עונות, נחשב הדבר הזה כ3 שנים. אומר על כך אביי, מתוך דברי רבי ישמעאל אל האלו, שאינם נכונים להלכה, לפי דעת חכמים שאנחנו פוסקים כמותם, אבל מכל מקום נוכל ללמוד ממנו משהו להלכה, גם לפי דעת חכמים. מה? מה הדין באדם שהשדה שלו נטועה באילנות כפי המספר שצריך? בדרך כלל, בנטיעות רכות, אילנות צעירים, צריך לכל בית סעד, היינו 50 על 50 עמה, לנטוע שם 10 נטיעות, לא יותר. יש לאדם הזה 3 בתי סאה. כל בית סאה, כמו שאמרנו, 50 אמה, אז 50 אמה, ועוד לידו 50 אמה, ועוד לידו 50 אמה. בכל בית סאה, הוא יש שם מטע של 10 אילנות. אם האדם הזה אכל מהפירות שצמחו באותה שנה, 10 אילנות בלבד הצמיחו פירות, והוא אכל אותם. בשנה השנייה, הצמיחו 10 נטיעות אחרות, הצמיחו פירות, והוא אכל אותם. בשנה השלישית, הצמיחו 10 אילנות האחרונים פירות, והוא אכל אותם. הדין בדבר הזה, שנחשב שהוא החזיק בכל הקרקע כולה, 3 שנים. ואף על פי שלכאורה, מכל חלקת אדמה, בכל בעצם אילן, הוא אכל רק שנה אחת בלבד, בכל זאת. כל שנה, 10 אילנות שהוא אכל מהם, נחשב כאילו הוא החזיק בכל יתר האילנות גם כן. ממשיך רק ככה ביה, והוא מסביר את הוכחת דבריו. לב מי אמר רבי ישמעאל, חד פירה הווה חזקה לכול הוא פירה, החנמי, הנה הוו חזקה להנה, והנה הוו חזקה להנה. אומר לנו אביה, נכון, יש נקודה אחת שרבי ישמעאל אמר בחכמים לא מסכים איתו. שאומרים, אם האדם אכל 3 עונות של פירות, נחשב כאילו 3 שנים, וזה חכמים לא מסכים איתו. אבל יש פה עוד נקודה שבעצם מובנת מתוך דברי רבי ישמעאל. הוא אומר שכאשר האדם אכל בתחילה את כל הענבים, זה נחשב כשנה. שנה שהוא החזיק בכל העונות. אחר כך הוא אכל את הזיתים, עכשיו כאילו הוא החזיק גם בענבים וגם בתאנים. לאחר מכן הוא אכל את התאנים, עכשיו כאילו הוא החזיק גם בענבים וגם בזיתים, לכאורה. נכון שיש פה 3 עונות, אבל בכל פעם הוא אכל מילות אחרים. אם כן, בסיכום, מכל אילן יש חזקה של שנה אחת. אז מדוע אומר ש3 עונות נחשבים כ3 שנים? אלא שהוא אומר, כל פרי שהוא אכל, זה נחשב כשהוא החזיק לא רק בפרי הזה, אלא גם ביתר הפירות. הוא הדין לפי דעת חכמים. נכון שמצריכים 3 שנים, וכאן באמת, בסיפור שהזכרנו מקודם, האיש הזה אכל מאותם 30 אילנות במשך 3 שנים. אבל, נלמד מכאן את הנקודה השנייה שרבי ישמעאל אמר, שבזה החכמים לא ראינו שחלקו עליו. שכאשר הוא אוכל מ10 אילנות, אבל על פי שבאותה שנה הוא לא אכל מהאילנות השניים, בכל זאת, מה שהוא אכל באילנות האלו, נחשב כאילו יחזיק לא רק באילנות האלו, אלא גם באילנות השניים. ממשיך אבא יבא אומר, והנה מילה אחד אלא הפיקו פירה, אבל הפיקו ולא אכל, לא הביא חזקה. והוא דבזה בזוזה. אבא יבא נותן לכך שתי הגבלות. הגבלה ראשונה, מתי אנחנו אומרים שגם אם הוא אכל מ-10 אילנות בלבד, נחשב כאילו הוא החזיק גם ביתר האילנות, דווקא כאשר יתר האילנות לא הביאו פירות, ונמצא בעצם שהוא אכל את כל הפירות שהיו כאן, רק היו רק 10 בלבד אילנות שהוציאו פירות, אז הוא אכל רק אותם. כמו שם, אצל רבי ישמעאל, האיש הזה אכל בעונה הראשונה את כל הענבים. למה הוא לא אכל מהתאנים ומהזיתים? כי לא היה באותה שעה. אחר כך הוא אכל מזיתים, זה כל מה שהיה, לא היה לא ענבים ולא תאנים. אז גם פה בענייננו, מתי זה נחשב כשהוא אכל מ-10 אילנות כאילו הוא אכל מכל האילנות? זה דווקא כאשר בשעה שהוא אכל היו אך ורק 10 אילנות בלבד. אבל אם כל האילנות הוציאו פירות והוא אכל רק מ-10, זה לא נחשב שהוא יחזיק גם בשניים. למה? אם אתה באמת קנית את המקום, אתה בעל הבית, למה לא אכלת את כל האילנות כולם? לכן במקרה כזה זה לא יחשב כחזקה. תנאי נוסף מוסיף על כך הבעיה, מתי אנחנו אומרים שאם הוא אכל מ-10 אילנות, אז זה נחשב שהוא החזיק בכל ה-30 אילנות? דווקא כאשר האילנות שהוא אכל מהם בכל שנה, הם לא היו בתוך בית שאה במקום נפרד, אלא הם היו מפוזרים בכל ה-3 בתי שאה. הם מפוזרים בכל השדה. אז נמצא שבשנה הראשונה הוא אכל מכל 4 כנפות השדה, וגם בשנה השנייה אכל מכל 4 כנפות השדה, וגם בשנה השנית הוא אכל את ה-10 אילנות בכל 4 כנפות השדה, אז נחשב שהוא החזיק בכל השדה כולה. אבל אם הוא אכל ב-10 אילנות שהיו נטועים בשליש הראשון, ולאחר מכן בשנה השנייה הוא אכל מ-10 אילנות שהיו נטועים בשליש השני, שנה השלישית מהאילנות שבשליש האחרון, אף על פי שרק אלו האילנות שהוציאו פירות, זה לא נחשב שהוא אכל את כל הפירות כולם. זה שאומר, והוא דבזה בזוזה, דווקא שהם היו מפוזרים, אני חושב שהוא החזיק אכן בכל השדה כולו. ולכן כותב גם הרשב"א, שמתי אמר בישמעאל, שאם אדם החזיק ואכל את הפירות של הענבים, עכשיו כאילו הוא אכל גם מהתאנים ומהזיתים, זה דווקא כאשר הענבים והזיתים והתאנים היו מפוזרים בכל השדה, והוא אכל, כמו שאמרנו, בכל פעם טעונה את הפירות שהיו, אני חושב שאכן הוא החזיק בכל השדה כולה. נמשיך לקרוא בגמרא, זה החזיק בעיינות וזה החזיק בקרקע. אמר רב זוויד, זה כאן עיינות וזה כאן הקרקע. מתחיף לרב פפא, אם כן, אין לו לבעל עיינות בקרקע כלום, למה לבעל קרקע לבעל עיינות, עקור אילנך שכל וזיל. אלא אמר רב פפא, זה כאן עיינות וחצי קרקע, וזה כאן חצי קרקע. עד עכשיו כשאמרנו מחזיק, הכוונה היא אדם שישב 3 שנים בקרקע. עכשיו, גם כן נדבר על חזקה, אבל חזקה מסוג אחר, חזקה של קניין. כידוע, אדם שרוצה לקנות קרקע, אז צריך או בכסף או בשטר או בחזקה, דהיינו, לעשות איזה מעשה בקרקע. אומר לנו, אדם שהוא מכר את הקרקע שלו לשני אנשים. לאחד הוא מכר את הקרקע, ולחברו הוא מכר את האילנות. מה הדין בזה? אם כל אחד הלך ואכן ועשה קניין, זה החזיק בקרקע, דהיינו עשה איזה פעולה של לעדור, חפר באדמה וכדומה, וזה החזיק באילנות, חתך את הענפים, עשה פעולות חזקה, ועד איזה נעשו אילנות האלו שלו. אומר רב זוויד, זה שקנה את האילנות, הוא קנה אך ורק את האילן עצמו. כאשר האילן הזה יתייבש, אינו רשאי לנטוע שם באותו מקום אילן אחר במקומו. והשני קנה את הקרקע, כל זמן שהאילנות האלה עדיין חיים, הוא לא יכול לומר לו כלום. אבל כאשר האילנות האלה יתייבשו, אז באמת הוא זכה בכל הקרקע כולה בשלמותה. רב פפא אומר, קשה לומר כדבר הזה. הרי לפי דבריך הרב זוויד יוצא, שאין לו בעל אילנות בקרקע כלום. דהיינו, כאשר האילנות האלה יתייבשו, אז הוא יוכל להגיד לו, תלך מכאן, תסתלק, אל תטע פה, מה פתאום? הרי קניתי פה אילנות, ודאי על דעת זה שישארו פה אילנות לעולם. סברה של רב זוויד קשה בעיניו של רב פפא. ככה מסבירים הרשב"ם, ובהרחבה יותר התוספות בפירוש הראשון. לכן אומר הפפה, ודאי שזה שקנה את האילנות, גם כאשר הוא קנה את האילן, כוונתו לא רק את האילן, אלא גם את כל הקרקע שנצרכת לאילן. בלשונו של רפפה, קנה אילנות בחצי קרקע. לא דווקא חצי ממש, כוונה היא כל מה שנצרך לטובת האילן, הוא קנה את החלק הזה בקרקע. ולכן גם כאשר אילן זה יתייבש, הוא רשאי למטוע עץ אחר במקומו. והוא הדין מה שסביבות האילן, כדי שיוכל לעבור שם עם הסלים, כדי ללקט את הפירות. כל זה, את החלק הזה בקרקע, הוא קנה לעצמו. פשיטה מחר קרקע ושיער אילנות לפניו, יש לו קרקע. ואפילו רבי עקיבא דאמר מוכר בעין יפה מוכר, הנה מילה גבי בור ודות, דילה מכרח שבהרעה. אבל לא דילה מכרח שבהרעה, שיורה שעיר, דילה שעיר למלא, עכו אילנה וזיל. אומרת הגמרא, יש דין שהוא פשוט וברור לנו. אדם שהוא מכר את הקרקע, והוא אמר לקונה, יש פה אילנות של פירות, את זה אני לא מוכר, את זה אני משאיר לעצמי, כל שנה אוכל לי לקחת מכאן את הפירות, או אם זה נות של סרק, אז אני רוצה לקצוץ את הענפים וכדומה, הוא השאיר את אילנות האלה בשבילו. אומרת הגמרא פשוט, שהוא התכוון שגם מקום הקרקע שנצרך לאילנות, הוא לא מוכר אותם. ואם אחר האילנות האלה יתייבשו, אז הוא ייתר שם מקומם גם אחרים. אמנם יש משנה לקמן באדם שמחר בית לחברו והיה שם איזה בור של מים. אמר כך רבי עקיבא, המוכר בעין יפה הוא מוכר, וגם את כל הקרקע שמסביב לבור הוא התכוון למכור. ואיך הוא יוכל לגשת מרשות הרבים להגיע עד לבור שלו? אז הוא יבקש כל פעם ופעם מחדש מהקונה. ואם לא יסכים לו, אז הוא גם יקנה ממנו את הדרך. למה? כי המוכר, הוא מוכר בעין יפה. הוא רוצה שהלקוח יהיה מרוצה, ולכן הוא התכוון למכור לו את כל הקרקע, גם הקרקע שמסביב לבור, את הכל הוא מכר לאותו הקונה. אומרת הגמרא גם, לפי דעת רבי עקיבא, בענייננו, שהאדם הזה מכר את הקרקע והשאיר לעצמו אילנות, הוא בוודאי את כל הקרקע הנצרכת לאילן, הוא השאיר אותה לעצמו. למה? מה ההבדל בין זה לבין בור של מים? תשובה, בבור של מים, הרי זה לא מכחיש ולא גורם שום הפרעה לקרקע, כך שהקונה הוא יכול להשתמש בכל הקרקע שסביבות הבור. לפיכך המוכר יתכוון למכור לו גם את כל הקרקע שסביב הבור. כשאני ארצה מים, אני אבקש ממנו להיכנס. זה היה עולה בדעתו של המוכר, כי מוכר בעין יפה מוכר. אבל כאן אצלנו, שאלנות בוודאי שמכחישים ומפריעים לבעל השדה. אז בוודאי שאותו בעל הקרקע שמכר את הקרקע, הוא ודאי אמר, אם אני אמכור את כל הקרקע כולה, אז מחר כשהאילנות שלי יתייבשו, יגיד לי, קח את האילן שלך, תקצוץ אותו, תחתוך את הגזע הזה היבש, ותצא מכאן, אל תטע פה עוד עץ אחר, ודאי שאני רוצה לחזור ולנטוע פה. וכן לכל יתר השימושים של האילן, מחר הוא יכול להתווכח איתי ולהפריע לי. לכן בוודאי האדם הזה לא התכוון למכור לו את כל הקרקע, אלא התכוון אך ורק את הקרקע שאינה נצרכת לאילן. מה שנצרך לאילן, משאיר את זה לזכויות שלי. מחר אילנות ושיהיה קרקע לפניו, לוקתא דרבי עקיבא ורבנן. דרבי עקיבא דאמר מוכר בעין יפה מוכר, איתלה. לרבנן, ליתלה. אומרת הגמרא שעמד עם מקרה הפוך. האדם מחר את האילנות לזה חבר, ושייר את הקרקע בשביל עצמו, אמר לו מפורש, את הקרקע אני לא מוכר, את הקרקע היא בשבילי. מה הדין במקרה כזה? האם הקרקע שנצרכת לאילן, האם את זה הוא כן מחר יחד עם האילן? מה שאמר משאיר את הקרקע בשבילי, זה כמובן יתר הקרקע, יתר השדה. אבל את המקום שנצרך לאילן, כגון שהאילן הזה יתייבש, האם יהיה מותר לו לקונה לחזור ולנטוע שם פעם נוספת אילן או לא? זאת אומרת, זה כבר תלוי במחלוקת רבי עקיבא וחכמים. לפי רבי עקיבא שאומר מוכר בעין יפה הוא מוכר, גם פה אצלנו. יש לו לאותו הקונה את מקום העץ, ככה שאם זה יתייבש יכול לעקור אותו ולהביא עץ אחר במקומו לנטוע שם. בפידת חכמים שאומרים מוכר בעין רעה הוא מוכר, אינו רשאי הקונה לנטוע שם עץ נוסף. אומרת הגמרא, לרבי עקיבא איתלה, ואפילו לרב זווידי אמר אין לו, הנמי לגבי שני לקוחות דאמר לי, כי יחיד אל דידי לית לי באילנות, לידך נמי לית לך בקרע. אבל הכה, מוכר בעין יפה, מוכר. אומרת הגמרא, הדין הזה שאמר, שמוכר שמחר ללקוח אחד את האילנות, לפי דעת רבי עקיבא, אם העץ הזה יתייבש, הרי שהוא רשאי למתוע שמה, עוד פעם עץ אחר במקומו, כי מוכר בעין יפה, הוא מוכר, התכוון עם כל גם את המקום של הנטיעה של העץ הזה. אומרת הגמרא, הדבר הזה הוא יהיה נכון גם לפי דעת רב זוויד. זוכרים בעמוד הקודם דיברנו, אדם שמחר את הקרקע והטענות שלו לשני בני אדם. את הקרקע הוא מחר לאחד, והטענות הוא מחר לאדם אחר. אמר על זה רב זוויד, שאותו אדם שקנה את הטענות, בשעה שהטענות יתייבשו, הוא לא יכול לחזור מתוך שמה. אומרת הגמרא, מכל מקום בענייננו, הוא יודע שרבי עקיבא יאמר שרשאי הקונה לחזור מתוך שמה. למה? דווקא שם, שאותו המוכר, הוא מכר את כל הקרקע שלו לשני בני אדם. אין לו עכשיו כלום. הוא מכר לאחד קרקע ולאחד אילן. בזה אומר לו בעל הקרקע על האילנות. כמו שאני, אין לי חלק באילנות שלך, אני לא אוכל מהפירות, אין לך כלום, הוא מכר לך את האילנות לגמרי. גם אני, כשאני קניתי את הקרקע, כולה בשבילי לגמרי. לא שאני אגיד אם זה מוכר בעין יפה או מוכר, כי לכל אחד הוא מכר משהו אחר. אבל פה אצלנו זה שונה. פה אצלנו המוכר השאיר בשבילו את הקרקע. והוא מכר לאדם אחד בלבד, יש פה רק לקוח אחד, שהוא מכר את האילנות. אז זה אומר רבי עקיבא, מוכר בעין יפה הוא מוכר. הוא רוצה שלקוח שלו יהיה מרוצה. ולכן דעתו של רבי עקיבא, שאותו האדם הזה הקונה עם העץ שלו יתייבש, יוכל למתוע עץ אחר במקומו. לרבנן ליטלה, ואפילו לרב פפא דאמר יש לו, הנמי לגבי שני לקוחות. דאמר לכיך ידידך זבין בעין יפה, דינמי זבין בעין יפה. אבל הכה, מוכר בעין רעה מוכר. מת הגמרא. ומה שאמרנו, שבמקרה שהאדם היה לו קרקע, הוא מכר את האילנות והשאיר את הקרקע בשבילו. אז אמרנו שלפי דעת חכמים, אז אין לו זכות בקרקע לאותו הקונה של האילנות. למה? כי מוכר בעין רעה הוא מוכר, ולפיכך, אם אותם אילנות יתייבשו, יהיה אסור לו לפי דעת חכמים לחזור ואינטוע שם. כך אמרנו מקודם. מת הגמרא, הפסק הזה יהיה נכון גם לפי דעת רב פפא, שאמרנו בעמוד הקודם, שאם אדם מכר את הקרקע לשני בני אדם, לאחד מכר את הקרקע והשני מכר את האילנות, אמר רב פפא שזה שקנה את האילנות יש לו גם זכות בקרקע. שאם, הוא אמר ככה בלשונו, אומר שהוא קנה את האילן וחצי קרקע, דהיינו אם האילן הזה יתייבש, רשאי לנטוע שם אילן אחר במקומו. את הגמרא הוא יודע שפה אצלנו לא כך. מדוע? דווקא שמה, שאותו האדם לא השאיר לעצמו שום זכויות המוכר, הוא מכר את זה שני לקוחות, ממילא אומר לו בעל האילן לבעל הקרקע, כמו שהמוכר מכר בעין יפה, מכר את כל הקרקע, גם לי הוא מכר בעין יפה. והוא מכר לי את האילן עם הזכות שבמידה והאילן שהתייבש, לחזור עכשיו פעם נוספת. אבל כאן, כיוון שאנחנו אומרים שאותו המוכר השאיר לעצמו זכויות בקרקע, דעת חכמים שהמוכר משתדל כמה שיותר לשמור בשבילו זכויות. מוכר בעין רעה הוא מוכר. ואם כן, כאשר הוא מכר את האילן לך, הוא מכר אותו רק את האילן. אם הוא יתייבש, הוא לא התכוון שתיתר שם האילן פעם נוספת. אם כן, בסיכום, מה שאמרנו כאן, מחר אם לא תשאיר קרקע לפניו, פלוג דרבי עקיבא ורבנן, זה נכון בין לפי דעת רב זוויד, ובין לפי דעת רב פפא, שנחלקו בעמוד הקודם. נמשיך בגמרא. אמרי נהרדעי, אכלן רצופין אין לו חזקה. אמרו חכמי נהרדעי, אם האדם היה לו שדה, וכל העצים כאן, הם היו ממש גדלים בצפיפות גדולה מאוד. דרך כלל מקובל ש10 אילנות צעירים נטועים בתוך שדה של בצע. והיה שמה 20. אז מה הדין? אם האדם הזה אכל 3 שנים את המקום הזה, את הפירות של האילנות האלו, הרי שזה לא מהווה חזקה שהוא קנה את המקום. למה? כיוון שהאילנות האלו הם עומדים להיעקר, כי בוודאי אדם לא ישאיר אילנות כאלו. בכזו צפיפות, הפירות לא יהיו טובים. לפיכך, כאן זה עומד לעקר, אז אני חושב כאילו האילנות בכלל לא קיימים פה. ולכן, אין לאדם הזה דין של מחזיק בקרקע. מתקיף לרבה, אלא מעט ההי משרד אספסתה במי חנילה. רבה מקשה, אם ככה, ערוגה של אספסתה, זה שחת שמגדלים לבהמה. שם זה הכל גדל בצפות ואחר כך עוקרים את זה ושוב נוטעים שוב. אז מה, בגלל שזה עומד לעקר, אדם שהוא לקח את זה והחזיק לשלוש שנים, אז זה יחשב כאילו זה לא יחשב חזקה? אלא ודאי שכיוון שרגילות בכך, אז זה כן יחשב חזקה. אלא מה רבה, מחרן רצופין אין לו קרקע. אומר רבה, אם אנחנו נרצה לומר איזו הלכה בעין שחזקה לגבי עניין של רצופין, דהיינו כאשר נטועים צפופיים, אז הלכה היא אחרת. הלכה היא כך. בדרך כלל, אדם שהוא אוכל את הפירות שגדלים בשדה, אז זה מוכיח שהקרקע עצמה שלו. אבל אם האדם הזה אכל פירות שאינות שגדלים בצפיפות בתוך המטע, בתוך השדה הזו, אז זה לא מהווה ראיה שהוא קנה את הקרקע. כי יכול להיות שהוא קנה רק את הפירות בלבד. למה? כיוון שהאילנות האלו עומדים להיעקר, אז אם הוא אכל אותם, זה לא עכשיו כאילו להחזיק בקרקע, כי האילנות כביכול אין להם קשר לקרקע, הם עומדים להיעקר מן הקרקע. לכן זה לא עכשיו חזקה כלפי הקרקע. אמר בזירה, כתנאי, קרם שהוא נטוע על פחות מ-400, רבי שמעון אומר, אינו קרם. אחרי אומרים, הרי זו קרם. אומרים, את אמצעיים כאילו אינן. אומר רבי זירה, הדין הזה באמת שכאשר יש אילנות שגדלים בצפיפות, האם כיוון שהם עומדים להיעקר, נחשבים כאילו כולם לא קיימים כאן, או לא? זה חלוק את הנעים. יש הלכה, אדם שנוטע קרם, דהיינו כמה עצי גפן ביחד, אסור לזרוע תבואה סמוך לשם, אלא אם כן ירחיק 400. אבל אם יש רק עץ אחד או שתיים, או שלוש או ארבע, של עצי גפנים, שהן טועים, צריך להרחיק את התבואה רק שלושה טפחים בלבד. אומר לנו התנה, מה הדין שכאשר יש שורות של עצי גפן ואין מרחק בין שורת עצי גפנים לשורה השנייה 400, יש מרחק פחות מ-400. ממילא אי אפשר לעבור עם השברים, עם העגלה בשביל עבודת הכרם בין שורות הגפנים האלו. בוודאי שזה האדם עתיד לעקור את עצי הגפן מכאן. במקרה שכזה אומר התנא, רבי שמעון אומר, אינו קרם, זה לא נחשב כמו קרם, ומילא צריך להרחיק 400, אלא דינו כמו עץ גפן בודד, שמספיק להרחיק משם את התבואה שלושה טפחים בלבד. ולחכי אומרים, הרי זו קרם. אלא מה? נכון, שאנחנו אומרים שהרי חייב לעקור פה את העצים. אומרים חכמים, אנחנו מתייחסים לזה כך. יש הרי שורת עצי גפנים מימין, שורת עצי גפנים משמאל. באמצע יש עוד שורה. ועכשיו אין מרחק בין שורה לשורה 400. אז מתייחסים כאילו כל השורה האמצעית היא כאילו לא נמצאת. וממילא יהיה כבר מרחק של 400 בין שתי השורות. לכן זה נחשב הדבר ככרם. כי אומנם אנחנו ודאי נעקור כאן כמה עצים, אבל לא נעקור את הכל. נשאיר את שתי השורות בשתי הצדדים קיימים. לפיכך זה נחשב כמו עץ גפה, כמו כרם. ממילא צריך להרחיק 400 ולא מספיק שלושה טפחים. כן הוא הדין בעינינו, פי דעת חכמים, למרות שהמקום הזה הוא נטוע מאוד צפוף באילנות, אבל אם אדם אכל את כל הפירות שבאילנות, זה נחשב כאילו שהוא אכל ממטע שהוא מרווח, ולכן נחשב שהוא כן החזיק בקרקע. אומנם בוודאי יצטרכו לעקור כמה עצים, אבל לא יעקרו את הכל, יעקרו כמה עצים בלבד. כעדי זה, המקום יהיה מרווח. ולפיכך, אדם שאכל את כל הפירות שבמטע הזה נחשב כאילו כן החזיק בקרקע ודעת החכמים. כך אומר רבי זירא. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.